מפגשים פסיכולוגיים על הדרך.
שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט State of Mind, פרק מספר 12. אני דוקטור איציק אלפסי, והיום יש לי הכבוד לארח את דריה מעוז, סופרת, סוציולוגית ואנתרופולוגית, מרצה במכללה האקדמית הדסה, גילוי נאות, אנחנו קולגות, שחוקרת את נושא הזוגיות במשך למעלה מעשור, ובקרוב גם אמור לצאת ספרה חדש, חתול שחור בהוצאת כתר, מותחן פסיכולוגי, הספר התשיעי שלך דריה. אז קודם כל דריה, שלום, תודה שאת איתנו.
תודה רבה שהזמנת אותי.
בשמחה, בשמחה. דריה, לפני כעשור יצא הספר שלך זוגיות מדריך למשתמש, שהתבסס על כ-300 רעיונות עם גברים ונשים בסטטוס אישי משתנה. לפני כשנתיים יצא ספר אומנות הזוגיות, שכתבת בשיתוף עם פרופסור עמי שקד ופרופסור אמירם רביב, הכולל יותר מ-200 רעיונות עם זוגות ישראלים, שמרביתה נשואים 25 שנה או יותר. אחרי מחקר שהקיף מדגם כל כך גדול של 550 פלוס זוגות, מה התובנה המרכזית שלך? נתחיל אולי מהסוף. מה סוד ההצלחה של זוגות מאושרים?
קודם כל אני רוצה להתחבר לידיעה שקראתי אתמול באינטרנט. מחקר ארוך טווח גילה שיש קשר מאוד מוזר ומעניין בין איכות הנישואים לבין תוחלת החיים של הגבר הישראלי. זה באמת נורא מרעיש. אתמול סיפרתי על זה לסטודנטים שלי בקורס על זוגיות במכללת הדסה. התגלה במחקר שנישואים גרועים מקדימים את המוות, גורמים למחלות נוראיות כמו שבץ וכו', באחוזים ממש גבוהים. גברים שהם נמצאים בקשר זוגי גרוע, הם בעצם ימותו לפני גברים שנמצאים בקשר זוגי טוב או אפילו סביר. וכל זה נכון בעיקר לגברים מתחת לגיל 50, כי מה שהחוקרים ציינו זה שאחרי גיל 50, אם אתה כבר נשוי לאותה אישה, אתה מתרגל, גם אם זה זוגיות גרועה, אתה מתרגל לגרוע. אז אני רוצה להגיד שבעצם כל ההתחלה של המחקר שלי, שכמו שאתה באמת ציינת יותר מעשור, אני חוקרת את זה, התחילה מזה שאני חשבתי שזוגיות זה אחד הדברים המרכזיים בחיים שלנו, לצד הורות, שגם אותה חקרתי, עבודה, ילדות וכל הדברים אחרים, אבל היא כל כך חשובה הזוגיות שהיא בעצם משפיעה על התוחלת חיים, זאת אומרת על כמה זמן יחיה. היא משפיעה על המצב הנפשי שלנו, היא משפיעה על המצב הבריאותי והפיזי שלנו, זאת אומרת, לא רק על נחיה ונמות, שזה הקיצוני, אלא אם יהיו לנו מחלות כאלו או אחרות, אם נהיה בדיכאון, בחרדה, במתח, בכמעט כל דבר. ולכן אני הגעתי למסקנה שנורא חשוב לחקור את המרכיב הכל כך מרכזי בחיים שלנו, ולדעת, בעצם לגלות ולהבין מתי הוא עובד ומתי הוא לא עובד. ואני אתחיל ואגיד גם שאני לא מטיפה לאף אחד להיות בזוגיות. זאת אומרת, זה לא התוחלת של זה, זה לא התכלית של זה. התכלית היא להגיד לבן אדם, אם כבר אתה בוחר להיות בזוגיות או את בוחרת להיות בזוגיות, ואני לגמרי מבינה את אנשים שגם אגב מחליטים לא להיות. אני ממש יכולה להבין אנשים שמחליטים להיות לבד, או בכל מיני צורות של מגורים לחוד, או קואביטציה, או כל צורה שהיא מקובלת עליי. אבל אם כבר החלטת או החלטת להיות בזוגיות, by the book, מה שנקרא, אז למה לא לעשות אותה יותר טובה ויותר בריאה? כי המון אנשים, לפי המחקרים, סובלים בזוגיות. יש מחקר שמדבר על זה ש-40% מהזוגות סובלים מאוד מהזוגיות שלהם, בעוד ש-6% מהזוגות נהנים מאוד. כן, מרוצים מאוד. שזה דבר ממש עצוב, שלחשוב שרק 6% מכל הזוגות הם מרוצים מאוד מהזוגיות שלהם. מצד שני, אנחנו לא נהיה נאיבים, והרבה אנשים הם נאיבים אגב בגיל צעיר כשהם נכנסים לזוגיות. זאת אגב אחת הבעיות שלי כשאני מלמד במכללה, כשבאים סטודנטים צעירים בני 20 פלוס, וכשאני מלמד אותם אני צריכה בעצם לקח אותם במסע בזמן קדימה, הם צריכים לדמיין איך זה להיות נשואים או עם אותו בן זוג או בת זוג במשך 10, 20, 30 שנה, כי הם בתחילת הדרך ויחסית הם תמימים. אני לא אומרת את זה לרעתם, זה לגמרי, הייתי שם גם.
זה יפה בלהיות.
זה יפה, והייתי שם וכולם שם. וכשאני אומרת למשל, שאין תקשורת אחרי הרבה שנים, או שאין סקס אחרי הרבה שנים, אז הם מסתכלים ואומרים לי, איך זה יכול להיות? אם לא יהיה לי מגע עם הבן זוג, שאני אפרד ממנו, או אם לא יהיה תקשורת, אני אפרד. יש פה משהו נאיבי ומשהו מאוד רומנטי בתפיסה, בתחילת הדרך, שאתה אומר, וואי, הזוגיות צריכה להיות גם זה, וגם זה, וגם אינטימיות, וגם תקשורת, וגם חברות, וגם תמיכה, וגם הוא יהיה אבא שלי, ואני האמא שלו, ואני הזה, וזה. וכשזה לא קורה, אז זה נורא נורא מתייאשים ונורא מתאכזבים. כי אני חושבת שאחת הבעיות הגדולות שלנו בתחום הזוגיות זה הציפיות, מה אנחנו באים לקשר, לעומת המציאות. זה אגב גם בעיה גדולה בהורות, כשאת או אתה, בעיקר את באה עם ציפיות נורא גבוהות, ההתנפצות שלהם היא יותר כואבת מאשר אם לא היית באה עם ציפיות. אז אני אומרת, זוגות באים, אנשים באים לקשר עם ציפיות מאוד לא ריאליות, מאוד לא מחוברות למציאות, שניזונות, אני סוציולוגית, אז אני חוקרת יותר מהתחום הזה, ניזונות מהתקשורת, מהספרות, מהקולנוע, סדרות טלוויזיה, וכל דברים שמדברים על האידיאל הרומנטי, ועל החצי השני, ועל הנשמה התאומה, וגם יש ביטויים שאתה מדבר, והיום גם נורא קל, אתה יודע, בוואטסאפ ובזה, להגיד, שמה שלי, חצי כן, חצי כן. השני שלי, אתה מלאך שלי, אתה זה שלי, ובסופו של דבר אתה מגיע למציאות והיא לא כל כך קלה.
יש משפט שפרויד, מייחסים אותו לפחות לפרויד, שאמר שהאהבה רומנטית זה המצאה שהביאה הכי, הכי הרבה סבל למין האנושי מאז המצאת הדת.
וואלה.
אחד הממצאים המרתקים והמעניינים, שאני גם מאוד מתחבר אליו במחקר שלך, זה שהגורם המשמעותי ביותר שמחזיק זוגיות טובה לאורך זמן זה חברות. עכשיו, האם כך באמת?
אז בדיוק אתמול לימדתי את הסטודנטים שלי על כל מיני מרכיבים של זוגיות, ואמרתי להם שיש קרבה נפשית ויש קרבה פיזית, שזה שני סוגים של קרבות שלא תמיד קיימות שתיהן בקשר. יש אנשים שיש להם רק קרבה פיזית, ויש אנשים שיש להם רק קרבה נפשית, שזה בעצם חברות. ושאלתי אותם מה הם חושבים במחקרים שנעשו, מה יותר חשוב לאנשים, כלומר, מה הם מוכנים היו לוותר אם היו צריכים לבחור, על קרבה נפשית או על קרבה פיזית. והתפלאתי לראות שלמרות גילם הצעיר ולמרות כל מה שאמרתי קודם, הם בכל זאת חכמים ויודעים, אז לכן הם אמנו נכון, שאנשים מוכנים יותר לוותר על קרבה פיזית בזוגיות מאשר על קרבה נפשית. זאת אומרת שלא יהיה להם מגע בזוגיות, מסיבות כאלה ואחרות, אבל על קרבה נפשית אנשים לא ויתרו. זאת אומרת, אם אני חוזרת למה שאמרתי קודם, כשאנשים נמצאים הרבה שנים ביחד, אז באופן אידיאלי יהיה להם הכל, אבל באופן מעשי, חלק מהמרכיבים לפעמים מתמוססים או יורדים. אז מה שתמיד מאוד מאוד חשוב לאנשים ומאוד מאוד חשוב לקשר זה כמובן הקרבה הנפשית. כי ללא קרבה נפשית וללא תמיכה וללא חברות, זה בדיוק מה שאמרתי שאנשים נהיים חולים נפשית או פיזית. זה מה שמחזיק את האנשים, זה מה שתומך בהם, זה מה שגורם להפיג את הבדידות. כי מה הכי חשוב במישהו שנמצא איתך, זה שהוא יהיה איתך, שהוא יהיה חבר שלך. ולכן לא בכדי אנשים אומרים שהבדידות הכי קשה שבן אדם...
זה בדידות בזוגיות.
בדיוק. נכון. ולא בדידות כשאתה חי לבד.
יותר גרוע מאשר בדידות בלחיות לבד.
לגמרי.
נכון. אתה הולך אגב, אני חייב לשאול בהקשר הזה, יש הבדל בין גברים לנשים בעניין הזה, של מה יותר חשוב, הקרבה הנפשית או הקרבה הפיזית?
אז כן, אז ברור ש... בוא נגיד ככה, המושג אינטימיות, לפי מחקרים מפורש אחרת על ידי נשים ועל ידי גברים. אינטימיות אצל גברים זה מה שנקרא כתף על כתף, זה לעשות דברים ביחד. זאת אומרת, טיולים, ריצות.
אצל גברים או אצל נשים?
אצל גברים. וואי. זה הקטע המעשי. כמובן סקס, אבל גם מעשים ביחד, לעשות טיול, לעשות הליכה, לעשות זה, זה הקטע, ככה הם מפרשים, ככה הם חווים. אינטימיות. נשים לעומת זאת חוות ומפרשות אינטימיות כתקשורת, כמובן, אנחנו לא מגלים כאן שום דבר, ונורא חשובה להם התקשורת עם הבן זוג, לדבר, לשוחח, שיחות נפש, לנתח. אז לשאלתך, כמובן שלנשים יותר חשובה הקרבה הנפשית ולגברים יותר חשובה הקרבה הפיזית, אבל למרות שאמרתי את הדברים האלה, אז ברור שלגברים גם חשובה הקרבה הנפשית ולנשים גם חשובה הקרבה הפיזית, אי אפשר לעשות דיכוטומיה. ואגב, פחות מדברים על זה, אבל יש זוגות שאני פוגשת ומראיינת, כמו שאמרת, ראיינתי מאות, אם לא אלפי אנשים עד היום, שמי שלא רוצה קרבה פיזית זה דווקא הגברים. לפעמים יוצא שגברים באמצע חיים מסיבה פיזיולוגית או נפשית או כזאת אחרת רוצים פחות או לא רוצים, והאישה הזאת שפורחת פתאום ורוצה ואין לה את זה, ואז כשאין לך זה הכי חשוב לך כמובן.
זה באמת מוביל אותי לשאלה שבעיניי היא מאוד מאוד אקוטית בהקשר הזה. אם אנחנו מדברים על זה שחברות היא גורם מאוד משמעותי בזוגיות, וזה ברור לחלוטין, כי אנחנו מדברים פה על מערכת יחסים בין שני אנשים לפני כל דבר אחר. אבל דיברנו על הרומנטיקה ועל מה שהחברה ומה שמשדרת לנו ומה שאנחנו רואים בסרטים וכולי, ואנחנו רואים שבעצם הבחירה של הבן זוג נעשית מתוך החוויה של ההתאהבות. והחוויה של ההתאהבות היא משהו שמאוד מאוד מונע מהתשוקה המינית. והשאלה האם העניין הזה של חברות ותשוקה, האם הם לא, כמו שאומרים בארמית, תרתי דסתרי? והאם זה לא מקור התסכול של הרבה מאוד זוגות והרבה מאוד אנשים?
אז קודם כל שאלה מצוינת. אני אתחבר גם לעוד אנשים שחושבים כך, זה לא דעה פופולרית, אבל לדעתי היא די נכונה, שהרבה פעמים יש סתירה, כמו שאתה אומר, שזה מאוד עצוב לשמוע, אבל בין חברות, היכרות עמוקה, שאתה מרגיש שהבן אדם השני הוא כמו ספר פתוח, לבין תשוקה. כי מה בעצם המרכיבים של תשוקה? חוץ מההתחלה, כמובן שיש את ההתחלה, שזה אתגר, ואתה לא מכיר את הצד השני, המרכיבים של התשוקה המרכזיים זה דבר לא ידוע, לא מוכר.
משהו מסתורי.
מסתורי, שצריך לכבוש אותו, וצריך להשיג אותו, והוא תמיד אניגמטי ולא ידוע ולא ברור.
שזה בדיוק ההפך מחברות, שזה משהו שאתה מכיר, זה משהו שמי אנחנו מתחברים אליו, מישהו שדומה לנו, מישהו שאנחנו כיף לנו איתו, כי...
נכון, בדיוק. ומה נדרשת, מה נדרש מחברות ומיציבות בקשר ארוך טווח? זה שהוא לא יהיה בן אדם לא ידוע וסודי, אלא שאני אכיר אותו ואני אסמוך עליו ואני אדע כל צעד הבא מה הוא יעשה ומה היא תעשה, ואני אדע שהיא תמיד איתי ואני אכיר אותה וכל הדברים האלה. זה בעצם באמת מה שאתה אומר, זה דרישות סותרות.
זה מה שגורם לי להרגיש בטוח. זאת אומרת, זה מה שגורם לי להרגיש בטוח בקשר. אני חוקר את תיאוריות ההתקשרות. ותיאוריית ההתקשרות אומרת בעצם מה שגורם לנו להתקשר בהתחלה לדמות המטפלת, בינקות, בילדות, ואחר כך לבני זוג. זה באמת הצורך הזה בביטחון. עכשיו, השאלה, האם זה לא סותר? זאת אומרת, אני מרגיש שלפעמים בני זוג, בנות זוג שאנחנו נמשכים אליהם, הם לא בהכרח כאלה שמתאימים לנו, לא בהכרח כאלה שאנחנו יכולים ליצור איתם חברות טובה, ולפעמים כאלה שאנחנו יכולים ליצור איתם חברות טובה, אנחנו לא נמשכים אליהם.
זה אתה מדבר על אנשים מתקשרות אמביוולנטית חרדה?
יכול להיות גם, ובכלל אני חושב, כל דפוסי ההתקשרות, זאת אומרת, הרבה פעמים אתה רואה כאילו אנשים שנמצאים עם בני זוג, שהם מרגישים אולי מאוד מאוהבים בהם ומאוד נמשכים אליהם, אבל וואלה, אתה אומר לעצמך כאילו, מה שני האנשים האלה עושים ביחד, אין להם כמעט שום דבר במשותף.
אוקיי, ומצד שני, ראיינתי ופגשתי הרבה אנשים אחרים שלא הייתה להם משיכה חזקה בתחילת הקשר, ובכל זאת מבחינה רציונלית הם התחברו כי היו דברים שותפים, כי יש חברות מאוד יפה ויש תמיכה הדדית וזה. ועד היום, שנים רבות אחרי שהם התחברו בלי התשוקה הזאת, לאחד הצדדים לפחות חסר ההתחלה החזקה הזאת והעוצמתית, שלפעמים, גם אם היא עוברת, אנחנו יודעים שהתאהבות חולפת אחרי 3 שנים בערך, גג?
יש כל מיני גרסאות, שנתיים,
אבל היא חולפת. אבל לפעמים אנשים חסר להם, גם אם היא חולפת, הם רוצים להתחיל את הקשר עם הדבר העוצמתי הזה. עכשיו, נצרף שיהיה גם חברות, תהיה גם חברות וגם תשוקה עוצמתית, זה מאוד קשה, כי כמו שאמרנו, אם אני ארגיש תשוקת עוצמתית למישהו, זה סימן שהוא קצת משחק בי, נכון? כי הוא לא תמיד נמצא, אבל אני לא תמיד בטוחה בו, והוא תמיד יהווה אתגר, ואני לא רוצה שמישהו ישחק, כי אני רוצה מישהו שיציב. ואז אם הוא יציב, אני מרגישה חברות, אני מרגישה ביטחון, אבל אני לא ארגיש...
זה לא מעניין, אבל אין לי את ה...
זה משחק, זה באמת האסנס, המרכז של ה... כמה לשחק בתוך קשר עם חוסר ידע, הנגמטיות, הסודיות, האתגר, לבין היציבות. זה משהו שבוא נגיד, אם מישהו מצליח לעשות את זה, הוא צריך באמת לקבל פרס.
אז באמת לגבי העניין של מצליח לעשות את זה, את באמת קראת לספר אומנות הזוגיות, וזה כמובן הזכיר לי את הספר שאולי התנך ב- בעיניי לפחות, של הזוגיות, אמנות האהבה של אריך פרום. ואני אצטט משהו מאוד יפה שהוא אומר כבר בפתיחת הספר, בפתיחת הפרק הראשון. הוא מעלה את השאלה, האם האהבה היא אומנות? אם כן, היא דורשת ידיעה ומאמץ, או שמה האהבה היא תחושה נעימה שחווייתה עניין של מקרה, משהו שנקלעים אליו אם יש לנו מזל. נדמה לי שאני יודע מה דעתך בעניין, דריה.
כן, גם מה דעתו אנחנו יודעים. באמת לקחתי, נגיד, עשיתי איזושהי פרפרזה בספר האחרון שלי על הספר שלו, אומנות האהבה. קראנו לספר אומנות הזוגיות, כי אנחנו בדומה לאריך פרום חושבים כמו שהוא חושב על אהבה, שזה בעצם משהו שצריך לעבוד עליו ולפתח אותו. אז גם אנחנו חושבים שזוגיות היא לא דבר, בוא נגיד, הידע, הזוגיות והיכולות, היא לא דבר שנולדים איתו אינסטינקטיבית, אלא אנחנו חושבים, פרופסור, כמו שאמרת, אמיר עמי שקד ואמיר עם רביב, חושבים שאנחנו צריכים לעבוד לזוגיות, על השריר הזה, ללמוד איך לעשות את זה, ללמוד איך לעשות את זה יותר טוב, בוא נגיד כך. עכשיו, אנחנו, זה לא, נגיד, מה שכתבנו בספר, זה לא איזה ספר עצות של תעשה
אחד, מדליך להשתמש.
בדיוק, תעשה, תלבשי בייבי דול, תגיד ככה, היא תגיד ככה, ואז הכל יהיה בסדר. יש פה הרי משחק מאוד עדין בין כל מיני גורמים, ולפעמים גם סתירות, כמו שאתה אומר, מצד אחד ככה, מצד השני ככה, אבל יש תובנות שבאמת הושגו על ידי המחקר, המחקרים שלנו, מחקרים, אלפי מחקרים אחרים שנעשו, על איזה דברים משפרים זוגיות, ואיזה דברים מקלקלים זוגיות.
יש מודח יפה שאת מדברת עליו, שנקרא מסוגלות זוגית.
מסוגלות זוגית.
מסוגלות זוגית זה משהו שאפשר לשפר, לעבוד עליו.
בהחלט, אז כמו שאתה מדבר על זה, כמו שאתה חוקר בעצמך תיאוריות התקשרות, אז אנחנו באים לתוך קשר עם איזשהו דפוס התקשרות שנולד מאיך שבאמת גידלו אותנו, מדמות המטפל הראשי, שאיך היא תכסה אלינו, והחוכמה המאוד גדולה, אני חושבת, זה א', אני חושבת שבכל קשר, ובטח שבעיקר בקשר זוגי, אתה צריך להתחיל מלעבוד על עצמך. אוקיי? אני מאמינה בלהגיע לטיפול זוגי, נניח, אחרי שכבר טיפלת בעצמך. כי אם אתה מתחיל בטיפול זוגי ואתה מנסה איכשהו לכוונן בין שני אנשים וכל אחד לא טיפל בעצמו, אני לא חושבת שזה נועד לכישלון.
נקודה מאוד טובה בעיניי, דריה. אריך פרום גם מדבר על זה באמנות האהבה, שבעצם אדם צריך לעבור איזשהו תהליך עם עצמו, לגבש את עצמו, להגיע עם איזושהי אישיות שלמה שהוא יכול להביא אותה לתוך הקשר, כי אינטימיות זה בעצם שיתוף של שתי זהויות. ואם אין לך זהות משלך, אז אין לך בעצם מה לשתף, ואז אתה בסכנה של להיכנס לקשר סימביוטי, שבו או אתה נבלע בתוך הקשר, או אתה בולע את בן או בת הזוג בתוך הקשר הזה.
אנחנו באמת רואים מקרים של זוג שאחד מהם, כאילו קודם כל הסימביוטי, כמו שאתה אומר, ובכלל זוגות שאחד מהם נבלע בתוך השני, כי מה שנקרא, אין לו הרבה תחומי משמעות ועניין בחיים. וזה דבר שאתה לא יודע כמה פעמים אני חוזרת, בגלל שאני פוגשת סטודנטים בתחילת דרכם בחיים, כמה פעמים אני אומרת להם כמה זה חשוב לבוא לתוך קשר כשאתה, יש לך תחומי עניין ומשמעות נוספים. זוגיות, אני אומרת, אני מלמד זוגיות ואני בעד זוגיות, אבל תמיד אומרת להם זוגיות זה לא חזות הכל. עם כל החשיבות שלה, היא חלק מהפסיפס של החיים שלנו, ואני רואה למרות הדור המתקדם והליברלי והמודרני, אני רואה עדיין אנשים שמגיעים לקשר, בעיקר נשים, שלאט לאט מבטרות על כל מיני תחומי עניין ומשמעות בחיים שלהם, כי הם אומרות, יש לי בן זוג, עכשיו עוד מעט שגם יש להם משפחה, למה אני צריכה? אז אני אוותר על עוד חביב, אני אוותר על עוד חברה, אני אוותר על חלק מה... אני ארד לרבע משרה, או שאני בכלל אוותר על משרה. אתה יודע ש-26% מנשים שיולדות בישראל מתפטרות, מפסיקות לעבוד, 26% זה רבע, ועוד 16% בנוסף מפחיתות את היקף המשרה, נגיד לחצי משרה. עכשיו אם זה היה זמני, סבבה, אני מבינה, גם אני יצאתי לחופשת לידה, אולי גם הערכתי, אבל ברגע שאת מוותרת
על עצמך,
על העבודה, לחזור למעגל העבודה זה כמעט בלתי אפשרי, בטח לא למקום שממנו עזבת.
ואת אומרת, דריה, שזה לא רק לא טוב לך, זה לא טוב לזוגיות.
לא טוב לזוגיות.
את אומרת בעצם דבר ששוב פעם, אני מאוד מתחבר אליו, חשוב מאוד לשמור על העצמיות שלך, על הדברים שאתה אוהב, חשוב מאוד להתפתח ולהמשיך להתפתח גם בתוך הקשר. להפך, שוב פעם, אני אשתמש במונח מתוך תיאוריית ההתקשרות, בסיס בטוח, הקשר, בעצם הזוגיות, אמורה להוות לך איזשהו בסיס בטוח, שממנו אתה צומח ויוצר וחוקר, וזה סימן לקשר טוב, לפחות מבחינה תיאורטית. ואם אתה כמל ונסגר, ומתחיל לנתק קשרים, ומתחיל להיכנס לתוך איזה שיבוע, אז דווקא יכול להיות סימן לא טוב לקשר.
תראה, הרבה פעמים נשים שאני הרי מראה בכל הגילאים, אז אני פוגשת נשים נגיד בגיל 40, 50, 60 ומעלה, והן אומרות לי, תשמעי, בתחילת הזוגיות, לבעלי היה מאוד נוח, ואפילו הוא רצה שאני אהיה בבית, ואני אגדל את הילדים, ואני לא אשקיע בקריירה, ואני, כשהוא עושה איזה ארוחת ערב חגיגית, אז אני אריח את החברים, את העמיתים שלו, את הקולגות וזה, אבל אחרי 10-20 שנה, כשהילדים גדלו והוא התפתח וצמח, ואני נשארתי מאחור, אז פתאום אני אומר לי, רגע, למה את לא עובדת? למה את לא עוזרת בפרנסה? למה אין לך תחומי עניין? פגשתי גם גברים, הצד השני, שאמרו, אשתי כבר לא מעניינת אותי. אני הייתה 10 שנים, בהתחלה היה לי נורא כיף, היינו באותו מקום, והיום אני התפתחתי וצמחתי, והיא נשארה במקום. תאמת, היא לא מעניינת אותי יותר. מי אשם בזה? האם יש לך תרומה לזה? יכול להיות שיש לו תרומה לזה, יכול להיות שהוא רצה שתישאר בבית בהתחלה, אבל מי שבסוף סובל זה גם הוא, כי אז בגיל 40-50 הוא נמצא עם אישה שלא מעניינת אותו ואפילו משעממת אותו, והיא כבר לא במקום שהוא נמצא בו, ואז בעצם אתה אומר, רגע, למה בגיל 20-30 ויתרתי? בשביל מה? הרי הילדים גדלים נורא מהר, הם לא צריכים אותך מגיל 10 ומעלה, הם כבר לא צריכים אותך צמודים אליהם. אז אנשים צריכות לעשות שיקול דעת, אל תוותרי על עצמך בכל דבר בגלל שיש לך ילדים. זה נורא משמח ילדים, אבל תעשי במקביל עוד דברים. גם הילדים יצאו נזכרים מזה שהם רואים את אמא שלהם מגשימת עצמם. אז בסדר, לא משרה מלאה, שיהיה חצי משרה. אז לא זה, אז גם...
זה גם לא חייב להיות עבודה. בדיוק, לא חייב להיות כמו עבודה. יש הרבה דברים שבן אדם יכול לממש את עצמו.
לגמרי, תחביבים, התנדבות. כל דבר שאת מקבלת משמעות. הרי בשנים האחרונות פחות מדברים על עושר, יותר מדברים על משמעות.
נכון.
שאנחנו צריכים, אנחנו יצורים שצריכים משמעות.
משמעות, בחיים. נכון.
אז המשמעות תבוא מתחביב מאוד גדול שאת משקיעה בו, מאיזשהו דבר שגורם לך סיפוק. הילדים גורמים הרבה סיפוק, אבל את לא יכולה גם להתעלות עליהם.
זה באמת תפיסה מסורתית, אם אני חושב על הדור של ההורים שלי, ובטח של הסבים והסבתות שלי, שהכל זה הילדים והכל זה, בשביל זה הם חיים. אני חושב שהיום, במיוחד שאנחנו חיים בעידן מאוד אינדיבידואליסטי, שמשדר לנו כל הזמן מימוש עצמי והגשמה עצמית, מאוד מאוד חשוב לעשות את זה. ואני אגיד גם, את דיברת הרבה על אנשים, אני אגיד גם לגברים. קודם כל, גם לגברים חשוב לעשות את זה, וגם לגברים חשוב באמת לתמוך ולפרגן לבת הזוג שלהם. זה יעשה טוב גם לזוגיות, גם להם בסופו של דבר.
נכון, צודק לגמרי. צריך להסתכל על זה גם באמת מראייה לעתיד, כי אולי כרגע מאוד נוח לי שאשתי תהיה בבית ותעשה את הכל, אבל אתה צריך לחשוב עליה. וחלק מהדברים
שאני... אתה קודם כל צריך לחשוב עליה, וזה בדיוק העניין של החברות, לרצות בטובתה או לרצות בטובתו של בן הזוג.
זה מה שלימדתי את הסטודנטים גם אתמול. פרגון זה לפרגן לבן זוג שלך או לבן זוג שלך גם כשזה בא על חשבונך.
בוודא.
נכון. עכשיו, גם גברים, האמת,
זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו אוהבים. זה בעצם נתינה, ואתה מקבל מזה. וזה אולי הצד האופטימי. בוא נדבר קצת על הצד הפסימי אולי. אז דיבר קצת על הסטטיסטיקות האלה. דריה, 30% מהזוגות מתגרשים, לפחות בישראל. יש מקומות עם בליק מועצות הברית שזה אפילו 50%.
כן.
60% בוגדים, זה נכון?
אחוזים נעים, בין כך לכך, אבל...
והזכרת את זה ש-40% מהזוגות מאוד לא מרוצים, ורק 6% מרוצים מאוד. כל המספרים האלה מובילים אותי, נדמה לי, לשאלה המתבקשת. האם מונוגמיה מנוגדת לאופי האנושי?
שאלה מציינת. טוב, אופי אנושי זה מילה גדולה מאוד. אנחנו, אם ניכנס לאופי האנושי סו-קולד, אז...
ברור שיש המון הבדלים בין אישי.
יש הבנייה, יש אבולוציה, יש סוציאליזציה, יש כל מיני דברים.
אבל בהכללה.
בהכללה אנחנו מחוברתים לזוגיות, כי לדעתי, החברה יותר נוח לה לחלק אותנו לקטגוריות של משפחה, זוגות, ילדים. זה טוב לענייני ירושה, זה טוב לענייני צאצאים, שלא יהיה ילדים שהם ממזרים וכל אחד יעשה ילד ויברח. הסדר החברתי דורש דברים ברורים, יחידות קטנות, יחידות גדולות, זה מה שדורש החסר, כדי שלא
הוא דורש יקיוס. סדר, ומשפחה עושה סדר, אני מבין.
עכשיו, האם אנחנו בנויים...
בגלל זה גם בחברות מסורתיות, ערכי המשפחה מאוד חשובים.
נכון. האם אנחנו בנויים לזה? אני לא בטוחה שאנחנו בנויים לזה.
יש, אתה יודע, לא טוב להיות האדם לבדו, נעשה לו איזה כנגדו, לכאורה כאילו משחר האנושות, האם זה באמת ככה?
אבל אם אנחנו רואים חברות אחרות בעולם עד היום, וכמובן בטח בעבר, אנחנו רואים כל מיני צורות של פוליגמיה, של ריבוי נשים, של ריבוי בני זוג, של ריבוי גברים, לפעמים זה נדיר אבל זה קיים, של כל מיני הסדרים שבטיים כאלה ואחרים, של חמולות, של כמה נשים, כמה גברים. אני לא בטוחה שאנחנו בנויים למונוגמיה של אחת לכל החיים, בטח כיום כשה...
אתה חי, הבן או הבת זוג הם כל עולמך, זה לא כמו פעם שהיו חיים בקהילות והיה לך עולם שלם, וזה היה ניסויים שהם יותר הסדרי עבודה.
נכון.
היום הבן או בת זוג, אנשים גרים בקופסאות, וכל החיים שלך, כל זמן הפנאי שלך אתה איתו או איתה, והוא צריך, או היא צריכה לספק את כל הצרכים שלך, הרגשים, החברתיים, הכל. זה מאוד מאוד כבד.
אני שמעתי כבר מזמן מחקר שאמר שבימינו אנשים בדור שלנו כזה, אנשים מחליפים משהו כמו 6 מקצועות בחיים שלהם, ואיזה 30 מקומות עבודה לאורך החיים שלהם. בפרפרזה על זה, בגלל שהיום אנחנו חיים אחרת, אנחנו לא נכנסים כמו ההורים שלנו, הסבים שלנו, לעבודה בגיל 20, יוצאים מן הגיל 80, או נכנסים לזוגיות בגיל 20 ועד המוות. אנחנו בנויים היום, המתוכנתים היום, חברתית ונפשית, לתחלופה. גם בגלל תוחלת החיים, גם בגלל המסר שאנחנו מקבלים, שאי אפשר להיות עם אותו דבר לאורך כל החיים, כי צריך לגוון. וצריך לממש את עצמנו בתחומים שונים, ולכן
היום... ויש לנו גם הרבה יותר אפשרויות לכאורה היום, עם כל אתרי היכרויות והאפליקציות. יש את כל העניין של הפומו, החשש מההחמצה, שהרבה צעירים מעידים שזה מאוד מקשה עליהם לעשות בחירה, כי לכאורה יש לי המון המון אותות שרק מחכות לי, אז למה שאני אנהל על האופציה הזאת?
לכן מה שאנחנו רואים היום זה יותר מונוגמיה סדרתית מאשר מונוגמיה אחת לכל החיים. אנחנו רואים אנשים...
זה מה אומר? אני עובר מזוגיות מונוגמית אחת לשנייה?
כן, כן, כן. זאת אומרת, אתה נמצא איקס שנים, כל אחד עם... בשנים שהוא מסוגל להיות או רוצה להיות עם בן אדם אחד, ואז עובר לבן אדם אחר, אז זה יכול...
זה נשמע מאוד נוח על פניו, אבל שיש משפחה וילדים, ויש הרבה אנשים שזה משפיע עליהם, לא שאתה יכול לקום יום אחד ולהגיד, אוקיי, מציתי, אני עובר לשלב הבא.
אני לא מודדת את זה, אבל אני משקפת לך, היום 30% מהאנשים מתגרשים, עוד כך וכך אחוזים מאוד גבוהים נמצאים עדיין בקשר זוגי, אבל כבר לא מרגישים, בוא נגיד, בזוגיות עד הסוף, אם נדבר על בגידה, נאמנות נפשית או כזאת או אחרת. יש המון פרק ב', פרק ג', כל מיני דברים אחרים. אבל תשמע, גם אם אתה נמצא מישהו 20 שנה, 30 שנה והן טובות, זה גם משהו, זה לא בטל ב-60.
הרבה מאוד אנשים היו חותמים על 20-30 שנה טובות.
החוכמה היא, כל עוד אתה נמצא בתוך הקשר, להפיק ממנו את הדברים הטובים, וגם לדעת, וזה גם נורא חשוב, מהם הקווים האדומים שלך, כי... וגם להבהיר אותם לצד השני, ובזאת סיימתי אתמול את הקורס שלי לזוגיות, באמירה, כל אדם צריך לדעת מה הקווים האדומים שלו בקשר. יש קווים צהובים, כתומים, ויש אדומים. קווים אדומים זה קווים שלא נחצים. ואם הם נחצים פעם אחת, את קמה ועוזבת, או אתה קם ועוזב. יש קווים כתומים שאתה יכול להגיד, הלו, פעם אחת אני מוכן לסבול, פעם באה, או עוד פעמיים, את לא תראי אותי כאן יותר. אבל יש קווים אדומים שבן אדם אומר לעצמו, מפה והלאה אני לא ממשיך. והקו האדום הכי ברור והכי בולט זה אלימות. ולא בכדי, השנה הרבה מאוד מהסטודנטים שלי בחרו לעשות עבודות סיום של הקורס על אלימות בזוגיות ורצח. בתוך זוגיות, אפרופו המקרים המזעזעים שאנחנו עדים להם, שהולכים ועניים נדמה לתחופים, שהם גם, אני חושבת, נובעים באיזשהו מקום מהאידיאולוגיה הרומנטית הקיצונית של פרופסור אהרון בן זאב דיבר כמה היא מסוכנת, שיש גם שירים על זה, בלעדייך אין לי חיים, בלעדיך אני מתה, כל מיני משפטים של אין להם מקום באמת בשיח, של מעבירים מסר שאם את לא תהיי איתי, אני מתאבד, אני מת, ואז בעצם המסר הוא שאם את לא איתי, ולא בכדי גם גברים רוצחים כשהאישה עומדת לעזוב אותם או כבר עזבה אותם, כי כאילו, אם היא לא בחיים שלי, אין לי טעם לחיות, וגם לה אין טעם לחיות. אני לא רוצה שתמשיך לחיות בלעדיי. וזה מסר בעייתי. שוב, רומנטיקה, סבבה, הכל יפה וזה, אבל גם אם האישה עוזבת אותך, וגם אם הגבר עוזב אותך, את לא מתמוטטת, ואתה לא מתמוטט, אתה ממשיך לחיות. ואפרופו קווים אדומים, אם מישהו מרים עלייך יד, אז אין עוד פעם אחת, אין עוד צ'אנס אחד. שוב, אם זה תלוי גם בך, אבל כמובן היא מתחילה אלימות פיזית משמעותית, ואת אומרת, ניתן עוד צ'אנס, ואז את אומרת, ניתן עוד צ'אנס, ואת אומרת, ניתן עוד צ'אנס, בסוף זה יכול להיגמר גרוע מאוד.
חד משמעית דריה, חד משמעית כל מילה לגמרי, ואני אגיד עוד לפני זה, לא צריך לחכות חלילה למצב של האלימות הפיזית, יש גם סימנים מקדימים, יש אלימות רגשית, יש אלימות כלכלית, יש כל מיני סוגים של אלימות, ובעיקר סוג קשר שהוא סימביוטי, שהוא תלותי, הרבה מהמקרים שדיברת עליהם, שראינו גם מקרים המזעזעים, שראינו גם בשנה האחרונה, בדיעבד, אפשר היה אולי לראות איזשהם סימנים מקדימים לקשר שהוא לא בריא, שיש בו איזושהי תלות וגם איזשהו בליעה במקרה הזה של, של בת הזוג, בעצם לצמצם את העולם שלה, להרחיק אותה מהמשפחה וממעגל החברים, זה סימן מאוד לא טוב.
כן, כשאתה בעצם
או
את, בוא נגיד, יותר קל לדבר על גבר, זה קורה גם עם אישה, כשגבר מתחיל לצמצם את העולם של הבת זוג שלו, להרחיק אותה מחברים, מהמשפחה, לסכסך ביניהם, להגיד לה, מה את צריכה אותה, חברה זבל, ומה אמא שלך מתייחסת אלייך גרוע, ובדודה שלך ככה.
ומעניין גם להבין למה הם עושים את זה. כמו שאמרת, זה גם גברים וגם נשים, זה יכול לקרות משני הצדדים.
יכול לקרות משני הצדדים.
מעניין אבל למה עושים את זה? למה בני זוג עושים את זה?
זה קטע של...
לקצות שליטה על ה...
הפרד ומשול. ברגע שאתה... את מנתקת את היחסים של הבן זוג שלך עם... או אתה מנתק את היחסים של הבן זוג שלך עם כל העולם, אז זה בעצם נשאר תלויה בך. ואין לה את המקורות האחרים של תמיכה, או מישהו שיגיד לה, הלו, הבן זוג שלך יעיר אותה. ויגיד לה, זה לא בסדר מה שאת עוברת. ברגע שאתה מרחיק אותה מחברות או מאנשים שיכולים לתת לה תמיכה, או לתת לה זווית אחרת על הקשר, אז אתה בעצם... גורם להיות תלויה רק בך, ואז אין, וזה די מפחיד, כאילו זה היה...
לגמרי, זה מאוד מפחיד, בעצם אתה בעצם לאט לאט עושה לתהליך של די אינדיבידואציה.
כן.
אנחנו מכירים את זה במקומות אחרים, מכתות ומקומות כאלה, אתה בעצם לאט לאט מוחק את האינדיבידואל, ואז הוא לחלוטין בשליטה שלך, ואתה יכול לעשות איתו כל מה שאתה רוצה. זה תהליך מאוד מאוד מסוכן, שיכול להתרחש גם בזוגיות, ויש לו סימנים מקדימים, שחשוב לשים אליהם
לב. כמו בקט, באמת, נכון? אחת הדברים זה להרחיק אותך מהמשפחה.
בדיוק, בדיוק. לא סתם קטות מבודדות, הם מבודדים אותך.
כן,
בדיוק. אולי לנושא, כאילו, עדיין באותו נושא, אבל לכיוון טיפה אחר. האם יש אנשים שזוגיות לא מתאימה להם, דריה?
בהחלט. זה מה שהתחלתי ואמרתי, שבגלל שאני עוסקת בזוגיות הרבה שנים, אנשים יכולים לחשוב שאני מטיפה. בשער לזוגיות וכמה היא טובה, אבל זה לא המצב. אני חושבת שדיברת בהתחלה על מסוגלות זוגית. לא לכולם יש את זה, ולא תמיד אפשר לפתח את זה. ולא כולם רוצים את זה, לא כולם יכולים. ולגמרי, אני חושבת שזאת בגרות, וזאת בשלות פסיכולוגית, נפשית, להבין שבן אדם מבין שאולי הוא לא רוצה. ואגב, זה נורא מעניין שאתה רואה הרבה אנשים, בעיקר נשים, שהיו נשואות, התגרשו את אלמנה, וברגע שהם עשו וי על חתונה, זהו, הן כבר לא רוצות. אני פוגשת נשים בגיל 40-50, שהן אומרות, אם כבר אני רוצה זוגיות, אז זה לא, שלא יגורו איתי בבית, ושאני אפגש פעם פעמיים בשבוע, נעשה קצת גוד טיים, אבל שלא יחיה איתי, אני לא רוצה לחזור לזה. חלק מזה זה טראומה, זה נכון, אבל חלק מזה, לדעתי, זה בגלל שמראש הם נכנסו לזוגיות כי היה צריך. מה זה לדעתי? הם גם אומרות את זה. היה צריך, וזה מה שהחברה הכתיבה, והמשפחה הכתיבה, ואני צריכה להביא ילדים, ואני חייבת להיות נשואה, והיה גם דור כזה שחייבים להיות בנישואים. אני חושבת שצריך להכיר בזה, ואני חושבת שזה השלב הבא של המחקר, שאנשים שיכירו בזה, שלא לכולם זה מתאים, לא לכולם יש אפשרות כזאת. וזה בסדר גמור, ברגע שתהיה שלם עם זה, כמו שמדברים היום על אל-הורות, אנשים שמכירים בזה, שזה מעולה, שאין להם את הרצון או את המסוגלות להביא ילד, אז במקום שיבקרו אותם וירדו עליהם ויגידו להם איך אתם עושים דבר כזה נוראי, שיכבדו את הבחירה שלהם, אותו דבר אולי אפשר לקרוא לזה אל-זוגיות, אנשים, וגם מוכיחו במחקרים שיש אנשים כאלה, אל-זוגיים, שלא רוצים.
מה מאפיין את האנשים האל-זוגיים?
אנשים מעל זוגיים הם...
הם מאוד אינדיבידואליסטים?
הם אנשים שיודעים לחיות לבד, שיודעים, בוא נגיד ככה, חלק מהסיבה שאנשים בזוגיות זה שמפחדים להיות לבד, בואו, let's face it.
כולנו מפחדים להיות לבד, זה הפחד, אחד הפחדים הבסיסיים.
עכשיו, אם אתה יודע להיות לבד, אתה אוהב להיות לבד.
לא טוב להיות האדם לבדו.
נכון, אבל א', יש הבדל בין לבדיות לבין בדידות.
אה, אוקיי, זה הבחנה מעניינת.
יש לבד שהוא לא בודד. יש אנשים שיודעים ואוהבים לחיות לבד, והם לא בודדים. ותשאל אותם אם הם בודדים, הם יגידו, לא, יש להם מקורות תמיכה, מה שכמו שאמרנו, לפעמים אנשים נשואים אין, שזה חברים, וקריירה, ואו, ובני משפחה, וחיות מחמד. אגב, בעלי חיים יכולים להיות חברים מאוד מאוד טובים. וזוגיות היא תבלין בשבילהם. הם לא אומרת שהם לא רוצים זוגיות בכלל. זה לא אפס או מאה.
כן, אבל הם מחפשים משהו שהוא ככה, לעשות קצת גוד טיים, כמו שאת אומרת, ולא מחויבות לטווח ארוך.
יכול להיות שיש מחויבות, אבל הם לא רוצים להכניס את הבן אדם לחיות איתה, לא רוצים את הבן אדם. כדי שהריינג' יש טווח מאוד גדול. היום יש כל כך הרבה אפשרות, וזה מה שיפה. וזה לא רק, אתה יודע מה, בפרק בית יש אנשים שחיים בטווח מאוד רחב. שגרים בבתים נפרדים, גרים, יש לי חברה שגרה עם החבר שלה, יש להם איזה שניים, שלושה מקומות שהם נודדים בהם. חלק מהזמן היא גרה פה, חלק מהזמן הוא גר פה, חלק ביחד. וזה עובד מאוד טוב בשבילם. כל אחד, בפרק א' זה יותר קשה, בעיקר עם ילדים. כי אתה איפה אתה גדל את הילד, אבל גם את זה אני מכירה.
יש להם מרות משותפת, כל מיני סידורים.
כן, בזוגיות, אבל חיים בבתים. יש היום טווח מאוד גדול, ואני חושבת שהחברה צריכה להיות פתוחה לזה, שכל אחד יעשה כתוב בעיניו איך שמתאים לו, וגם אם מישהו לא רוצה להיות בזוגיות, ולא מתאים לו, ויש אגב גם אמיניים, אנחנו לא דיברנו על זה. אחוז אחד מהאוכלוסייה אמינית. אז לך תצלים אותם בזוגיות, כאילו.
אמינית זה בעצם שהם לא, אין להם תשוקה אמינית.
אין להם לאף אחד, לא לאותם מקומים, לא למין אחר. מה תעשה להם, כאילו, מה תכריח אותם? לא. זה כמו שאנחנו כבר הפסקנו לכפות על הומוסקסואלים, לעשות את הדברים שהם בניגוד לנטייה שלהם. ככה אנחנו צריכים להכיר גם באנשים שהנטייה שלהם היא לא להיות בזוגיות, וזה הכל בסדר. אם הם לא, אז מה מאפיין אנשים שהם לא רוצים להיות בזוגיות או לא מסוגלים? זה שיש להם מספיק ביטחון עצמי מתוך עצמם, ואינדיבידואליות, ואולי גם חוסר מסוגלות זוגית, וזה גם בסדר.
צריך להיות מאוד חזק, נראה לי, מול הלחץ החברתי, לבוא ולהודות בדבר כזה. אחד הדברים המעניינים ששמעתי אותך אומרת באחד הרעיונות, זה שאנחנו מנסים לתקן בזוגיות פצעים מהיחסים עם הדמויות ההוריות שלנו. עכשיו, זה מאוד קלאסי, פסיכואנליטי, מהגישה פסיכואנליטית, שאנחנו מחפשים ונמשכים למישהו שדומה להורה מאמין השני. האם כך?
אז זהו, אז היום מדברים על איזושהי דמות אימאגו, זה איזו דמות שמורכבת לא רק מהדימויים של ההורה השני, אלא מהדימויים של כל המטפלים הראשיים שהיו לנו בילדות, שזה כולל גם דמות של ההורה מאותו מין, יכול להיות גם אחים, אחיות, מטפלת. זאת אומרת, יש איזה דימויים שמתקבלים לנו בראש של מה זה בעצם מישהו שמטפל בנו, מטפל הראשי בנו, ואיך היה התקשורת שלנו איתו. מדברים לצערי על זה שמה שמתקבל לנו בראש זה יותר הדברים השליליים מאשר החיוביים לצערנו. אנחנו בעצם מונעים על ידי תבנית מסוימת, ואנחנו רוצים לשחזר אותה, שזה באמת א' ב' של כל התיאוריות האלה. אנחנו בחלק מהדברים באמת לא מודעים, לא באופן לא מודע, נמשכים לאותו דימוי כללי שאנחנו מכירים. אנחנו, ולא סתם שאנחנו מכירים מישהו ומתאהבים בו, אנחנו אומרים, רואה, נראה לי שאני מכיר אותך כל החיים.
כן, כאילו הכרנו כל החיים.
זה לא למה אתה מכיר אותו כל החיים, כי בעצם הוא מזכיר לך בתת מודע את הדמויות שהיו איתך בילדות, בילקות. ואז מה שאנחנו בעצם מונעים ממנו זה לעשות תיקון. לקחת את אותו אדם שדומה לאנשים שהיו איתי בילדות ובמאפיינים דומים, אבל אני אעשה את התיקון ואני אשנה אותו.
שזה כבר בעיה, אני אשנה אותו, אני אשנה את ה...
האם זה יצליח? מן הסתם לא, אבל אנחנו כן יודעים שאפילו אם אנחנו קצת מצליחים, מה זה לשנות? לא בהכרח לשנות, אבל לקחת מישהו שנראה לנו דומה לדמות הורית, אבל לחוות איתה משהו אחר. ואם אנחנו מצליחים, זה הצלחה כבירה.
חוויה מתקנת.
חוויה מתקנת. אם זה כן קורה, זאת הצלחה כבירה.
השאלה אם לא עדיף, אם לא היו לי יחסים טובים עם הדמויות המטפלות. השאלה אם לא עדיף לחפש מראש מישהו שונה?
אנחנו לא כל כך שותים על זה.
זה בדיוק הנקודה, שאנחנו חוזרים לתשוקה מול, מול חברות, זאת אומרת לחיפוש למישהו שמתאים לי, או מישהי שמתאימה לי, לעומת זה שאנחנו רוצים במיוחד בגיל צעיר להרגיש את, את התשוקה, שזו החוויה של ההתאהבות.
זה באמת הבעיה אולי המרכזית, כי כשאת רואה גבר שמסעיר אותך ואת מתאהבת בו ואת מתלהבת מתמלאה את תשוקה ורצון לכבוש אותו, הרבה פעמים זה יהיה בגלל שאת משחזרת חוויית ילדות שאת רוצה לתקן ובהכרח היא תהיה...
מה, ממש כאילו, תסביך האדיפלי, הרצון לכבוש את, את האימא או את האבא, זה ממש יושב על הדבר הזה?
זה יושב על הדבר, כן, ואז בעצם... אם אין לך את זה בתחילת הקשר, אם את אומרת, וואי, הבן אדם הזה כל כך מתאים לי לזוגיות, הוא יהיה אבא טוב, הוא יהיה חבר טוב, הוא יתמוך בי, הוא לא יפגוד בי, הוא לא יעזוב אותי, וזה אחלה לזוגיות, זה מעולה לזוגיות. כמה אנשים יעשו את זה? יהיו אנשים שעשו את זה, אבל, אבל מן הסתם לצערי אני אומרת, הם א', השתעממו הרבה פעמים, וב', הם יכולים לקום ולעזוב אחרי שהם כבר עשו וי על הילדים, היא קיבלה את האבא הטוב, את הבן זוג הטוב וזה, אבל היא ממשיך לשעמם אותה, ובאיזשהו שלב היא תקום, היא יכולה לקום ולעזוב, ולחפש את אותה דמות מאתגרת. עכשיו, בספרים שלי אני כותבת, כמו שאמרת, גם רומנים, שרובם ככולם, אני מכניסה להם בעצם תובנות פסיכולוגיות. והרומן החדש שבאמת יצא עוד מעט, קוראים לו חתול שחור, הוא מותחן פסיכולוגי, והתמה שעוברת גם בו וגם בכל הרומנים האחרים שלי זה ההתלבטות הנצחית של נשים בין הגבר המאתגר, הסקסי, השרמנטי,
הגבר המצ'ואיסטי, הטיפוס הפרוטוטייפ של הגבר.
שהתנורה נמשכת אליו, הנורא רוצה לכבוש והוא עושה לך באמת גוד טיים ואת נתלהבת ממנו ומתאהבת בו, לבין הגבר שהרבה פעמים מתחתנת איתו והוא הסולידי והצפוי והאחראי והטוב לב ושואב אותך ולא לא יבגוד בך ולא יברח. והוא תמיד מוצג גם אצלי וגם בספרות ובקולנוע ובסדה כגבר מאוד אחראי, אבל מה לעשות?
נשמע כמו הגבר המושלם כאילו.
מושלם, אבל הוא משעמם. למה משעמם? לא בגלל
זהו, למה הוא משעמם?
הוא לא עצמו משעמם.
למה הוא משעמם אותך?
אנחנו משליחות עליו את זה שהוא משעמם, כי הוא משעמם כי הוא יציב. הוא משמם כי הוא לא נותן
אז מגיע. אז אנחנו חוזרים לנקודה הזאת, אנחנו מחפשים או מחפשות משהו שלא עושה לנו טוב?
אז אנשים בספרים שלי, כמעט תמיד, מחפשות את ה... כי הן נמצאות עם הגבר הסולידי והזה, אבל הן לא מעריכות אותו כי הוא לא מהווה שום אתגר, ואז הן פוזלות, אם מתוך ניסויים או מתוך משהו אחר, לגבר המסעיר הזה ש... שפשוט מטריף להם את השכל וגורם להם לרצות... לחיות ולשמוח, וזה נורא נותן אנרגיה, וזה נורא כיפי, והם נמצאות איתו על רכבת הרים, כי יום אחד הוא כן רוצה, יום שני הוא לא בטוח, וזה נורא מחייב, וזה נורא מלהיב.
אפשר לי מאוד מעייף, אני אומרת.
אבל זהו, זה בדיוק אחד המשפטים שאומרת החברה של הגיבורה בספר החדש שלי, חתול שחור, היא אומרת, יש שני סוגים של גברים. יש את הגבר שהוא סירה, ספינה, יציבה, רחבה, כבדה, שיושבת על הים בכבדות, וגם אם יש שערה, היא קצת תנוע מצד לצד, אבל היא תחזור, היא תהיה יציבה, וקצת יהיה לך טיפה זה, אבל תחזור, תחזרי לשוט, ואת תהיה ממש בטוחה בעצמך. ויש את הגברים שהם כמו סירות על קטנות, שטסות במהירות, וחוצות אתם את הים, והרוח שלך מתבדרת, ואת צועקת, ואת שמחה, ואת מאושרת, אבל הן נעות מצד לצד, ולפעמים מתהפכות, והכל זה בלגן ורוח ומים ששוצפים והכל. אבל את אומרת לעצמך, אני רוצה את הספינה היציבה הזאת, שאני לא מסתכלת בה, אבל את יכולה להירדם בה.
זהו, את יכולה להירדם בה, זה חזק. אז זה באמת הנקודה, מה הצורך הבסיסי ביותר בקשר? אם אנחנו באים מפרספקטיבה התקשרותית, נגיד ביטחון, ואז אנחנו רוצים את הספינה הכבדה, כמו שאת מתארת. אבל אולי את מדברת על זה שאנחנו צריכים משהו אחר בקשר.
נכון, אז רוב הנשים, אני חושבת, לא יודעת אם רוב, אבל בוא נגיד, הנשים שמודעות למה הן צריכות בחיים, אז הן התחתנו עם הספינה הכבדה, עם הגבר שנותן להם יציבות וביטחון, ואלה נשים חכמות, אני חושבת, שהן בדרך כלל גם מקבלות שקט נפשי, צומחות, כי בוא נגיד ככה, ברגע שאת משקיעה, או את משקיעה המון אנרגיה ב... בבן זוג שהוא כולו all over the place, ואתה צריכה כל הזמן לכבוש אותו, ואתה צריכה כל הזמן זה, ואתה צריך כל הזמן...
הרבה ודאות שזה לא בריא.
המון אנרגיה אתה מוציא על זה, ואתה אין לך אנרגיה לעשות פודקאסטים ולחקור, ונותן לך הרבה ביטחון ואנרגיה על בן אדם שהוא יציב. אבל אתה הרבה פעמים, א', תנהל רומנים או תבגוד עם האנשים האחרים.
כי הצורך הזה עדיין מבעבע בך ואתה תנסה לספק אותו.
ואם את תבגדי באמצע החיים עם מישהו, בדרך כלל זה עם הסוג הזה. לא, לא צפוי.
שזה הגיוני, את תחפשי משהו שונה, כאילו, כי את הזה יש לך כבר בבית. יש הבדל, את מדברת הרבה באמת על נשים ועל הדינמיקה שהן חובות בקשרים. מה לגבי גברים?
באיזה קשר?
יש הבדל בין צרכים של גברים ושל נשים בזוגים?
אני אגיד את זה בלשון קצת קיצונית, אבל אני בתחילת הקורס על זוגיות, אני מעבירה להם כמה שיעורים על הבדלים בין נשים לגברים, בבחינת, במרכאות כפולות ומכופלות, דע את האויב. זה לא אויב אמנם, אבל אני כן חושבת שזה חשוב להכיר את ההבדלים בין גברים לנשים, כדי לדעת שחלק מהדברים שאני נעלב מהם או נעלבת מהם, זה משהו שהוא בעצם חלק מההבדלים שזה לא נגדי. עכשיו, אני מודעת לחלוטין, אני כמובן סוציולוגית, לזה שההבדלים הם לא מוחלטים, לא אינהרנטיים, זה לא משהו שהוא גברים הם ככה, נשים הם עדים, גברים הם... אני לא מדברת על זה. אני לא חושבת שההבדלים הם משהו שהם באופן משמעותי זה. אבל אני מדברת איתם על זה, וגם בספרים שלי שיש הבדלים שהם... בכל זאת קיימים, גם מבחינת החברות, למה מחברתים אותנו, בימי הילדות וכמובן בימים אנו. מבחינה נפשית פסיכולוגית, מבחינה פיזיולוגית, שיש עליהם הרבה חילוקי דעות, האם באמת יש הבדלים, האם אין הבדלים. מבחינה סטטיסטית, כאילו גם מבחינה, אתה יודע, כמה גברים מרוויחים, כמה נשים מרוויחות, אין מה לעשות, יש הבדלים, גם אם נגיד, פוסט מודרניות, הגבר והאישה זה אותו דבר, ואין הבדלים, וזה סבבה, אבל עדיין יש הבדלים, אוקיי? מה שיגידו כל אנשים, יש הבדלים. אם הם גדולים או קטנים, אני לא יודעת, אבל כשאנחנו יודעים את ההבדלים, אנחנו יכולים לנסות להבין.
אז מה עם ההבדלים, דריה? מה את אומרת על...
המון הבדלים.
מרכזיים, זאת אומרת, אם נסתכל על הצרכים המרכזיים אולי, על שני שלושה צרכים מרכזיים, של נשים ושל גברים. דיברת באמת הרבה על נשים, מה לגבי גברים?
טוב, אז לפי תלוי לאיזה תיאוריה מדברים, אבל לפי התיאוריה האבולוציונית ושנתמכת גם בתיאוריות ביולוגיות, גברים יותר צריכים, באמת פחות צריכים, בוא נגיד את העניין של ה...
אינטימיות הרגשית?
האינטימיות הרגשית, הדברים מהסוג הזה, אבל גם שוב, אני מסייגת פה כי אנשים משתנים, ואנשים צריכים את זה. גברים אגב בנושא הזה, פחות קל להם לבוא ולהגיד.
זה לטעמי הנקודה, דריה. אני, ויש מנעד רחב גם של גברים, אבל אני חושב שיש המון גברים שמאוד צריכים את האינטימיות הרגשית. לא יודעים, וזה גם מנוגד לסטריאוטיפ הגברי, לבוא ולחשוף גם את המקומות שבהם אני פגיע וחלש.
נכון. כשגבר יבוא ויגיד לה, אני גם דיברתי על זה עם הסטודנטים שלי, שהבן זוג שלך יבוא ויגיד לך, תשמעי, את לא מספיק מחמיאה לי, אני לא מספיק מרגיש תמיכה בך, אני לא ממך, אני לא מספיק מקשיבה לי, את לא מספיק, וואי, זה נשמע להם, מה זה סיסי, כאילו, מה זה נשי, כאילו, הם לא... לא מתוכנתות, לא...
לנשים את אומרת.
כן, כאילו, מה זה הגבר הזה, החלש הזה שבוא להגיד לי, את לא מספיק מחמיאה לי, את לא מספיק... זה נשמע להם כזה חלש, עכשיו, לגבר גם כן.
אז הגבר יודע שזה נשמע ככה לאישה, אז מראש לא יעשה את זה.
אני אגיד מה, אני אגיד לה, אוי, אני... למה הסתכלת על הבחור הזה וזה, כאילו, זה נשמע כאילו, הקנאה, התכונות כאלה של דברים מהסוג הזה, זה נראה לגבר עצמו, זה נראה להם... חלשלושי, נשי, לא חזק, ולאישה גם, כמה שנשים תגידו לך, אני רוצה גבר שפשוטי, שישתף אותי ויכיל אותי ודבר איתי והכל, אבל ברגע שהוא משמיע את החולשות שלו, הרבה פעמים נשים יגידו, מה זה הדבר הזה, מה הוא עושה בחיים שלי?
את מה שנקרא מאוששת את חששותיי.
אבל, having said that, אני חושבת שנשים צריכות להיות מתואמות עם הדרישות שלהם, אוקיי? כי הרבה פעמים אנחנו רוצות משהו, אבל כשאנחנו מקבלות אותו, אנחנו לא... אם אנחנו
רוצים גבר... יש הרבה פעמים פער במה שאנחנו חושבים שאנחנו כן. רוצים, ובמה שאנחנו באמת רוצים.
אם את רוצה גבר שידבר איתך באמת, ולא רק יקשיב לך, אלא גם ישתף אותך, את צריכה להיות מוכנה לשמוע את ה... לתת לו את המקום לחולשות שלו.
חד משמעית, זה הדדי, אינטימיות זה דבר הדדי.
אבל אינטימיות, הרבה פעמים נשים חושבות, אינטימיות זה שאני אביע את עצמי ואתה תקשיב לי. אבל את צריכה ללמוד גם להקשיב.
זה נשמע לי יותר כמו אולי מטפל, מאשר כמו בן זוג.
נכון, את צריכה ללמוד להקשיב גם לא, אבל במובן הזה, שגם אם הוא מביע חולשות, וגם אם הוא מביע דברים שלא נשמעים לך גבריים, את עדיין תקשיבי לו ותהיי שם בשבילו, וזה מקום שיש קושי לנשים.
זה נראה לי נקודה סופר חשובה, דריה, סופר חשובה. הנקודה הזאת היא לא פחות מאשר לנשים, לגברים.
כן.
לגברים. אני חושב שזה יכול, ההבנה הזאת היא יכולה לעשות מאוד טוב, ליצור אינטימיות הרבה יותר משמעותית בתוך זוגיות, שתעשה טוב לשני הצד. לקראת סיום, אני רוצה עוד ציטוט מתוך אמנות האהבה של פרום, ובעיניי זה אולי באמת המשפט הכי יפה שאני שמעתי, והכי מדויק שאני שמעתי, קראתי על אהבה. אז הוא אומר ככה, בניגוד לאיחוד הסימביוטי שהזכרנו, אהבה בשלה היא איחוד המותנה בשימור שלמותו של אדם, שימור האינדיבידואליות שלו. אהבה עוזרת לו להתגבר על תחושת הבידוד והנפרדות, אבל היא גם מאפשרת לו להיות הוא עצמו, לשמור על שלמותו. הפרדוקס באהבה הוא ששתי נפשות נעשות לאחת ובכל זאת נותרות שתיים. שזה בעיניי תיאור מקסים של מה זה באמת אהבה בשלה, כמו שהוא מתאר את זה.
תשמע, אני כל כך מסכימה איתך. יחד עם זאת אני אומר שאני מסתכלת על זוגות שהם נורא נורא ותיקים והם מבוגרים. כמו גילה אלמגור למשל, התראיינה לנו מזמן, ואמרה שבעלה יעקב אגמון.
יעקב אגמון, שהוא נפטר לנו מזמן.
כן. לא הייתה הצגה אחת שבה הוא לא הגיע לחזרה גנרלית, אפילו היה צריך לחזור מחול בשביל זה, ואחרי החזרה הגנרלית היו הולכים לבית קפה ויושבים ומדברים, והוא היה מאיר להערות ונותן לה ביקורת, והיא אמרה, אם לא היה פוגש אותי ובא במיוחד מחול, בשביל להגיד לי, אני לא הייתי עולה לבמה, לא הייתי נכנסת להצגה, זאת אומרת, הסימביוזה ביניהם הייתה מוחלטת, והם חיו יחד כמעט 6 עשורים. והיום היא אומרת שהיא ממשיכה לדבר איתו אחרי שהוא מת, ומבחינתה החצי השני שלה הלך. עכשיו, אני לא מזלזלת בזה.
אני לא רואה איך זה סותר את מה שפרום
אומר. לא, אני אומרת שיש זוגות שמסוגלים, אני חושבת שאולי גם בדורות הקודמים יותר, וגם היום יש, אתם רואים את אורלי וגיא, ונשים כאלה, שיש להם מסוגלות ורצון לחיות בסימביוזה. אני מכבדת את זה. יש אנשים, אני עצמי לא חווה את זה ולא יכולה לחוות את זה, ואני יודעת שיש גם הרבה אנשים שלא יכולים ולא רוצים, אבל אני מכבדת זוגות. בעיקר אני אומרת שוב, אנשים מדורות אחרים שאני ראיינתי גם, כמו שאמרת, אנשים ש25 שנה ומעלה ביחד, ולכן מן הסתם הם גם מאוד מבוגרים, וכן מסוגלים ויכולים ורוצים לחיות בסימביוזה, אני מכבדת את זה. יחד עם זאת, אני חושבת שבדור שלנו, ואני חושבת שבגילאים יותר צעירים, הדגם של גילה אלמגור ויעקב אגמון, או של זוגות אחרים שאנחנו כן מכירים שהם דגם סימביוטי, כבר פחות רלוונטי. ואגב, גילה אלמגור ויעקב אגמון הצליחו להגשים את עצמם למרות
כן,
הסימביוזה.
כן, זה בדיוק הנקודה, בעיניי זה לא סותר. זה לא סותר. כן, הצליחו להגשים כל אחד, נכון, זה לא שמישהו נבלע בתוך השני נכון, ונעלם.
אז זה מאוד נדיר, לחיות בסימביוזה ועדיין...
וכל אחד מממש את עצמו.
וגם אורלי וגיא כל אחד מממש את עצמו, אבל מה שמפחיד בסימביוזה שהרבה פעמים אחד נבלע בשני.
בדיוק, זה סימביוזה, זה המשמעות היחסים סימביוטיים. אבל אם כל אחד שומר על האינדיבידואליות שלו, על השלמות שלו, כמו שאומר, ובכל זאת יוצרים איזשהו חיבור שהוא שלם משותף, זה אתגר. בגלל זה הוא אומר זה פרדוקס. אבל החיים הם אתגר והם פרדוקס.
נכון, אני מסכימה לגמרי.
נדמה לי שזה מקום מאוד טוב לסיים בו. המון המון תודה, תודה דריה על השיחה המרתקת הזאת.
היה לי כיף מאוד מאוד ומאתגר את המוח גם לדבר איתך.
תודה, גם לי, כיף גדול. ותודה רבה לכם שהזנתם לעוד פרק של State of Mind. אנחנו ניפגש בפרק הבא.